ובכן, במדרש שוחר טוב. מה זה מדרש הזה? מדרש של ספר תהילים. ויוציא אתכם מכור ברזל, או בפסוק זה מכור הברזל. אז מה זה כור הברזל? כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב מן הכור. כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. וכעובר שהוא נתון בתוך מאיה של בהמה, והרועה נותן ידו ושומתו. ככה ניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. כלומר, המדרש מצרף שני משלים, בעלי אופי קצת שונה, שני משלים כדי לתאר את יציאת מצרים. המשל האחד מדבר על המהירות של היציאה, כמו שהזהבי ממהר להוציא את הזהב מן הכור, וגם משל נוסף ללידה, שכביכול מצרים מהווה כמין אם לעם ישראל, וזה היסוד של מה שכתוב בתורה בפרשת כי תצא, לא תתעב מצרי, כי גר היית בארצו. זאת אומרת שאנחנו נולדנו ממצרים, מצרים הייתה אכסניה של ישראל, זה מעלה מיוחדת לאומה הזאת. בערו בזה המדרש שני דברים גדולים מאוד שהיו במצרים. האחד, עכשיו אנחנו לומד בעצם, כדי להבין מהי יציאת מצרים, צריך להבין מהו שיעבוד מצרים. על פי השיעבוד, תבין את משמעות היציאה. האחד, שהמצרים היו מחזיקים וגוברים עליהם בחזקת היד שלהם, שלא יצאו ישראל מרשותם. השני, מעצמם של ישראל, שהיו בתוך מצרים, כאילו היו מחוברים למצרים, תפלים עמהם, אין להם מציאות בפני עצמו. כלומר, יש פה משחק כפול של הרודף ושל הנרדף. כן? המשעבד והקורבן שלו. המשעבד, אומנם משעבד, לא נותן לעם ישראל לצאת. מצד שני, יש משהו מהותי שקושר בין הנרדף לבין הרודף. קשר סמוי כזה. גם בפסיכואנליזה זה כך, זה שיש איזה מין קשר סמוי בין הנתקע למדכא. כן.
לא, אני תמיד גם, נגיד, עם אנסואל מרכזי, אז יש כאילו את האויב, בעצם האויב לא רלוונטי. יש טיפול גם ספציפי מאוד מדויק בצד של מצרים. יש לנו...
כן, כלומר, אתה אומר שפה לא רק שהייתה יציאה ממצרים, אלא היה טיפול במצרים. זאת אומרת, עצם זה שהתורה מקדישה כל כך הרבה זמן למצרים, הקדוש ברוך הוא פונה ישירות אל פרעה ומבקש ממנו לשחרר את בני ישראל. כלומר, כל השכנוע הארוך הזה יש לו משמעות, כן? ברור. אז זה סימן שמצרים היא חשובה. גם בספר שמות בפרק ז' פסוק ה', כשהתורה מתארת את המכות שעתידות ליפול על מצרים, אז נאמר כך, וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים. אז לפי זה יוצא שהמכות נועדו למצרים, לא לישראל. וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכם. יוצא לפי זה שעם ישראל פה לחלוטין פסיבי. מבחינתנו, בעצם אפשר לומר, לא מתרחש כמעט דבר. בסדר? זה כמו שאפשר לומר גם בלידה, שהעובר כמעט ואיננו שותף ללידה. אלא הכל מתרחש, אפשר לומר, כמעט בעל כורחו, על כובנים שלא מדעתו. לאחר מכן מתחילה להתפתח אצל הוולד תודעה של צאצאות ושל שהורות וכדומה. טוב. זה אפשר להבין זה גם במשל ביציאת אירופה בימינו, כן? יש משהו גם כן דומה לזה, כן? שאנחנו קלטנו בתוכנו משהו מאירופה. עוד יותר בולט היה ביציאת רוסיה שהייתה בדור האחרון. מה, יש בעיה עם המזגן? זה לא משהו, נכון? אז כדאי אולי להוריד את הטמפרטורה, אני לא יודע בדיוק איך עושים. כן, כן. זה פשוט, אתה רואה את השני חיצים האלה, תלחץ אל התחתון. יפה. נו, אז מה נעשה? מה?
עוד אחד?
טוב, זהו, יש איזה משהו, איכשהו מתחיל להיות מורגש. בסדר. אז איפה היינו? כן, ביציאת רוסיה, כן? ברוסיה הסובייטית, שמצד אחד הייתה אנטישמיות גדולה ברוסיה. אז לכאורה הדבר היותר פשוט, היותר מובן על פי האנטישמיות, זה שצריך להשתחרר מן היהודים. לא רוצים אותם, אז שילכו. מצד שני, לא רוצים לוותר עליהם, לא רוצים שיצאו. כן? זה משהו דומה לזה. גם מצרים שנאו את ישראל, וגם לא יכלו להשתחרר מהם. כן? היה איזה משהו שקשר בינינו לבינם. ולפיכך על הראשון אמר שהיו, כלומר, מה זה על הראשון? על הדבר הראשון. כן? הוא אמר שיש פה שני דברים בשעבוד מצרים. מצד אחד שמצרים מחזיקים בישראל, מצד שני שישראל מחזיקים במצרים. אז כנגד הדבר הראשון שמצרים מחזיקים בישראל, כנגד הראשון אמר, שהיו ישראל כמו הזהב שהוא בקור, שהאש פועל בזהב שבקור ומפסיק בין המוציא ובין הזהב עד שקשה ההוצאה מאוד, כי זהב רותח, זה מסוכן. כך ישראל, כאשר היו במצרים, היו מצרים פועלים בהם ומשעבדים בהם ביותר, והיו מושלים עליהם עד שקשה היה ההוצאה. כן, מה רצית? איזה עמוד אנחנו? מה שאני אמרתי. אנחנו בעמוד כבב. אני מבין בכלל מה הקושי. טוב. וכנגד השני, כלומר, מצד מה שאנחנו היינו מחוברים למצרים, אמרו שהיו ישראל דומים כעובר במעי בהמה, מחובר להם תפל אצלה, שהוא ירח אימה ואין לו מציאות בעצמו. מה זה עובר ירח אימו? למשל, אם מוכרים, למשל, אם, כן, מוכרים שפחה מעוברת, אז הוולד נמכר אימה. נכון? כי עובר ירח אימו. לעומת זה, אם מוכרים שפחה שרק עכשיו ילדה, אם לא מוכרים את העובר, את הוולד אימה, לא נמכר. זאת אומרת שמשעת הלידה הופך להיות אישיות, ישות עצמאית. טוב, וזהו שאמר, עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם אלוהינו ביד חזקה ובזרוע נטויה. ודבר זה יתבהר בעריכות אצל העבדים היינו לפרעו במצרים ויוציאנו השם ביד חזקה. זאת אומרת שהיה קושי לצאת. מאיזו בחינה? מבחינתנו אנו. ומה שאמר, עכשיו הוא חוזר למשל הראשון. כשם שהזהבי פושט ידו ונוטל הזהב, רצונו לומר שנוטל הזהב בידו שלא בצפת. ואם לא כן, אין זה פלא להוציא בצפת. וכן אמרו במדרש מקום אחר, כמו הזהבי שנוטל הזהב בידו שלא בצפת ושלא בסמרטוט. כלומר, יש מדרש מפורש שאומר את זה. ורצה בזה כי הזהב שהוא בתוך הכור, כשההוצאה מתוך הכור, מפני שהאש שבתוך הכור מצרף ומזכך הזהב, מונע הזהבי מליטול הזהב, והאש הוא המבדיל בין הזהבי ובין הזהב שבכור, שאין חיבור בצירוף לזהבי הזה אל הזהב. כך ישראל, כשהיו תחת רשות מצרים ומצרים פועלים בהם, והיו ישראל תחת רשותם של מצרים, עד שבשביל זה לא היה הצטרפות לישראל לקדוש ברוך הוא, כי היו הם תחת רשות מצרים. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל ממצרים, התחבר הקדוש ברוך הוא אל ישראל והם תחת רשות מצרים. דבר זה נחשב כאילו הוציא הזהב בידו מתוך האש, מתוך הכור והאש, מתוך הכור והאש שבכור הוא מפסיק ומבדיל. וזהו שאמר ויוציא אתכם מכור הברזל להיות לו לעם נחלה. וקושי הזה הוא מצד מצרים, שנמשלים כמו כור הברזל שהיו פועלים בישראל. וכנגד השני, שהוא מצד ישראל, אמר, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. וכתב לך לשון מקרב. כן, אפשר להגיד גוי מגוי, או מתוך גוי. מקרב זה ביטוי יותר חריף. מקרב שהוא לשון קרב וכרעיים. וקרביים, אפשר לומר. כלומר, שהיו ישראל במצרים כמו שנבלע העובר בבטן אמו, ככן היו ישראל במצרים כמו העובר שנתהווה בבטן אמו. ולבסוף, יוצא כאשר נשלם הווייתו, כך בני ישראל היו מתגדלים ומתהווים בתוך מצרים, עד שנעשו שלמים להיות 600 אלף, וזהו שלמות ישראל להיות 600 אלף, ואז יצאו. כן.
להוציא את
הארמונים
מהאש,
בדרך כלל
מי שמוציא הוא זה שנכבד.
יש פה שני דברים. אם אתה מדבר מצד המשל השני, זה כמו להוציא ארמונים מן האש, שהמוציא הוא הנכווה. וזה באמת מצד הקושי להוציא את ישראל. מצד זה שמצרים נכוו, זה ויוציא אתכם מכור הברזל. בסדר?
איך הם נכוו?
מה?
מעבר למכות והכל, כאילו...
זה מכות, זה מכות שקיבלו מצרים, זה לא קביעה. זאת אומרת שיש בהוצאה של ישראל ממצרים משהו מן הפלא. תמוע, כן? למה צריך שיציאת ישראל ממצרים תהיה באופן פלאי? וכי אי אפשר היה שזה ימשיך כמו שההיסטוריה האנושית הלכה והתהוותה בדרכי הטבע. מאז ראשית האבולוציה ועד יציאת מצרים. וכמו שזה המשיך, מיציאת מצרים ואילך, מדוע צריך באמצע התהליך ההיסטורי, פתאום איזושהי חריגה כזאת, משהו פלאי, יוצא דופן. היה הרבה יותר פשוט לכאורה, שנצא ממצרים בדרכים טבעיות, היה אפשר להמתין עוד קצת, עוד כמה שנים, משהו כזה, ואז היינו יוצאים ממצרים בצורה נורמלית. למה צריך התערבות אלוהית? זה שאלה ששואל... לא שואל, אבל הוא מרמז לזה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר ראשון, כשהוא דן על התורה בתור תוכן מתפתח או בתור תוכן פתאומי. האם התורה הופיעה במהלך ההיסטוריה באופן הדרגתי, או שמה התורה היא יצירה חדשה? אז רבי יהודה הלוי אומר, לפחות העמדה נגיד, הראשונה שהוא מציג בספר הכוזרי, זה שהתורה היא הוויה חדשה כמו בריאת העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ויש בדבר הזה דילוג, כך גם נתינת התורה היא דילוג. זה כמין חוקה שניתנה בבת אחת. בסדר? תהיתי? אני רואה שאתה לא מבין, אז מה, אם אתה לא מבין, תגיד. המטרה שלי זה שאתה תבין. מה לא הבנת? מתחילת השיעור? טוב, אז בואו נתחיל עוד פעם, מתחילת השיעור. למה לא? אנחנו מדברים, כי אם אתה אומר שבגלל שהיית בתחילת השיעור, אתה לא יכול להביא עד סוף השיעור, אז באת ויושב פה. לא, כי זאת הנחת יסוד מוטעת, שבגלל שלא הבנת את תחילת השיעור, אתה פטור מלהבין מכאן ואילך. זה טעות. אז בואו נתחיל עוד פעם. אנחנו דיברנו על המדרש. בשוחר טוב, שמביא שני משלים המבארים את יציאת מצרים. האחד בנוי על הפסוק ויוציאך השם מכור הברזל, והשני שאומר גוי מקרב גוי. אז מכור הברזל זה משל לזהבי, שמוציא במהירות את הזהב מן הכור. כך הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, כמו הזהבי שמוציא את הזהב מן הכור. עד כאן ברור? המשל השני, זה ש... גוי מקרב גוי, שהיינו כמו עובר בתוך מעי אמו, בתוך מצרים. המשל הראשון, אומר המהר"ל, מבאר עד כמה שמצרים שלטו בישראל, עד כדי כך שהיינו בטלים למצרים בגלל הדיכוי של מצרים. עד כאן ברור? זה המשל של הכור. ראיתי? בטוח? המשל השני מתאר כמה שאנחנו היינו מחוברים למצרים מצד עצמנו, כמו שהעובר מחובר אל אמו. כך שהקושי של היציאת מצרים הוא משני הצדדים. גם מצד ההתגברות על העובדה שמצרים שולטים בישראל, גם על העובדה שישראל נשלטים מרצונם במצרים. עד כאן ברור? בסדר? זה הקושי. עד כדי כך שזה מצריך שהיציאה תהיה פלאית. מה לא הבנת? אם זה דבר כל כך קשה, אז יוצא שיציאת מצרים היא תהליך פלאי, שדורש לפרוץ את גדרי הטבע. לא הבנת מפירוש המילה פלאי? אבל לא ידעת מפירוש המילה פלאי. אז לא אומרים לא הבנתי, אומרים אני לא יודע מפירוש המילה פלאי.
לא, אתה אומר פלאי, לא צריך פלאי.
זה בדיוק מה שאני שאלתי, מדוע צריך פלא? כן, על זה, על זה התחלתי לדבר כשהתחלתי, כשראיתי שאתה חולה. כן, אז עכשיו, השאלה היא מדוע צריך בכלל שיציאת מצרים תהיה פלאית. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר ראשון, דן בשאלה שהיא לכאורה קצת שונה, אבל אנחנו נראה שהיא קשורה מאוד. זאת השאלה, האם התורה היא תהליך אבולוטיבי, הדרגתי, או שמה התורה היא יצירה חדשה? ורבי יהודה הלוי, לפחות בעמדה הראשונה שהוא מציג, שהוא מבליט נאמר, זה שהתורה היא בריאה. כמו בריאת, כמו שבריאת העולם היא דילוג, כך התורה היא דילוג. אתה כאן עכשיו אתה איתי? בסדר. עכשיו, אם כך, והשאלה היא למה צריך שהתורה תהיה בדילוג? זה גם שאלה בפני עצמה. מדוע שהתורה לא תהיה תולדה של התפתחות תרבותית היסטורית? וגם, מיד אחרי שהוא אומר את זה, רבי יהודה הלוי מוסיף, תדע לך שגם עם ישראל נולד בצורה כזאת, פילית. שם הוא מביא את כל העשר מכות, הצורה, עד כמה שמצרים שלטו בנו, וכמה שהיה קשה לצאת וכו'. והקדוש ברוך הוא בבת אחת הוציא אותנו ממצרים. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שעבור תורה שהיא פלאית, צריך אומה. כלומר, הכלי המקבל, גם הוא יהיה דומה לתוכן. גם הוא יהיה פלאי. עכשיו, האם זה נותן לנו תשובה לשאלה? לא, זה רק מגדיל את השאלה יותר. כי עכשיו, בסדר, אז הבנו. עם ישראל נולד בצורה פלאית, כי התורה שלו היא פלאית. שוב, נשאלת השאלה, למה התורה צריכה להינתן בצורה פלאית? אי אפשר היה לחכות עוד קצת, שתהיה התפתחות אנושית, שתוליד באופן, בתודעה של בני אדם, את הצורך באותה התורה, בלי שיהיה בלגן של או קולות וברקים, והר סיני עשן כולו. עכשיו אתה איתי? טוב, בסדר. אתה רואה שאפשר להבין. לא, מדוע אני עושה לך את זה? כי אני הבחנתי בייאוש. בפני שלך ראיתי את הייאוש מלהבין. אז אני לא מקבל את זה. כן? אסור להתייאש מלהבין. עכשיו, בואו נחזור לנושא. אם כן, מדוע צריך שיהיה התפרצות לתוך הבריאה? אני רוצה להוסיף על זה. יש אפילו מבחינת הקושי להאמין. יש אחת הטענות נגד האמונה, כן?
מבחינת זה שישראל היו כמו עובר בבטן אמו,
נו.
אין פה משהו פילית, רק לפחות שהתפתח, ל-600,000 משהו.
לא מדויק, כי העובר אין לו שום דבר שגורם לו לצאת. במיוחד אם מדובר ברועה. כן, ברור, אבל כשהם מגיעים ל-600,000 הם גם לא רוצים לצאת. זאת אומרת, לכן הוא מביא את המשל של הרועה. שהרועה בהולדה הוא פושט ידו לתוך הבהמה. לא כמו בלידה אנושית, שכמעט בדרך כלל לא צריך לעזור, אלא פה יש איזו התערבות של הרועה. עכשיו, אני רוצה שוב להבין משהו לגבי הפילאיות. כי הרי הקושי של המאמינים, או הקושי של הכופרים, זה בנוי על זה שהמאורעות המייסדים של היהדות נראים מיתולוגיים. זה נראה מיתוס. שהכל הלך בסדר, גם לפני, גם אחרי, רק שבאמצע אתם סיפרתם שהיו ניסים. בשביל מה צריך את זה? ברור. התשובה היא שבאמת לא היה צריך. אם מצב העולם היה בשל, היינו מעדיפים שדבר השם וגם האומה הישראלית יופיעו בהיסטוריה כתולדה של התפתחות טבעית. היה רצוי יותר. אבל מצב העולם היה כזה שאם היינו ממתינים, שאם הקדוש ברוך הוא היה ממתין עד שתהיה התפתחות שמאפשרת הכרה טבעית של התורה, הסבל האנושי היה כל כך גדול שזה לא היה שווה. זה מובן מה שאני אומר? יש פסוק כזה, דבר ציווה לאלף דור. מה זה דבר? דבר זה התורה. זה הדיבור. דבר ציווה. לאלף דור, כלומר שצריך שהתורה תינתן אחרי אלף דורות. ואז ברגע שהיא ניתנת אחרי אלף דורות, היא גם כבר לא ציווי. היא טבעית. אז במשך אלף דור צריך שזה יהיה ציווי. דבר שכופה על הטבע. שבו יש הכנעה של הנברא מול הבורא. אבל אם היינו ממתינים אלף דור, כבר לא היה צריך ציווה. אלא הדבר היה מתאחד עם ההכרה האנושית. אבל אלף דור של אנושות בלי תורה, זה היה סבל גדול מדי. כלומר, העולם היה שוקע לברבריות כזאת, שאי אפשר היה, כלומר, שהסבל היה גדול מדי. לכן, בדלת ברירה, אפשר לומר, הוקדמה התורה, והוקדמה יציאת מצרים, באופן שיש בהחלט בעיה בזה שהתורה ניתנה לפני זמנה, היא מופיעה בצורה מעין מיתולוגית, או על כל פנים ניסית פלאית, והיא מופיעה כמין כפייה על נפש האדם, כאילו אלוהים מתערב לי בחיים, אבל אנחנו יכולים אחר כך לתקן את הנזקים האלה על ידי תרופות לבד. כן, בבקשה.
אם היינו מחכים
אלף דור,
גם היינו מפספסים את נותן
התורה. אתה צודק, אם היינו מחכים אלף דור, היינו מפספסים את נותן התורה, לא היה צריך שהוא יהיה נותן. והיינו... היינו מכירים אותו דרך הטבע. כמו שלמשל, אדם הראשון בגן עדן, ככה היה אמור להיות. אבל...
לא דרך התורה?
אז התורה לא הייתה ציווי, הייתה כמו אצל האבות. הנה, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, קיימו את התורה למרות שהם לא נצטוו.
אתה מספר לסיפור שלה, שהוא חיפש את הירח, ובסוף הוא נשאר בשאלה, הוא לא...
כן, וזכה להתגלות. כן, זכה להתגלות, זה נכון. אבל לא לציווי. זאת אומרת, יכול להיות שגם זה הוא לא היה צריך. זאת אומרת, במצב אידיאלי, יכול להיות שאריסטו צודק, שעדיף להגיע גם בדרך התבונה האנושית למציאות השם. יכול להיות. כן? אבל זה מצב אילאי, שכנראה רק אדם הראשון, ואולי אפילו לא הוא, זכו לו. כן? אבל זה ברור שאנחנו מעדיפים מצב של הרמוניה מוחלטת. זה, הגמרא קוראת לזה עדן. כן? התלמוד שואל, מה זה עדן? מה התשובה של הגמרא? מה זה עדן? לא יודעים. יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. עכשיו, בדרך כלל, יש לך או ענבים או יין. אתה צריך להחליט. אתה רוצה ענבים, אין יין. אתה רוצה יין, אין ענבים. צריך אחד מהשני.
צימוקים.
כן, יש לך צימוקים, אז אין לך יין. נכון? זאת אומרת, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה. או שהפרי יישחט, אז לא יהיה לך פרי, יהיה לך יין. או שהפרי לא יישחט, יהיה לך פרי ולא יין. אבל יש גם יין המשומר בענבה. כלומר, הצער הזה שיש לנו מזה שיש הדרגתיות, זה שיש סיבתיות ותהליכים במציאות את זה, אפשר להתגבר על זה. אפשר להגיע למצב של עדן. כנראה שאף אחד עוד לא הגיע. כן, כתוב על העדן, עין לא ראתה. אלוהים זולתך יעשה למך כלו.
כולל אדם הראשון.
כולל אדם הראשון. כן, כי אדם הראשון לא היה בעדן, היה רק בגן עדן. אומר התלמוד, ואם תאמר גן הוא עדן, תלמוד לומר, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. מה אתה אומר?
אפשר להגיד, זה הממת את שערי תומה שהיו שם ולא נגלים, אז זו תקלה, אבל זה היה לעם ישראל, לא לכל העולם.
אתה אומר ככה, שהייתה תקלה, שעם ישראל ירד לממת את שערי תומה, ולכן היה מוכרח לצאת לפני הזמן. כן? יש מקורות לזה, אם עם ישראל לא היה יורד לממצאת שערי תומה, אז במקום לצאת כל כך מוקדם ממצרים, אחרי 210 שנים, היה יוצא אחרי 400 שנה, כמו שצריך, ואז לא היינו צריכים גם כל המכות של מצרים, ויתכן גם שלא היינו צריכים לצאת בלי מצרים איתנו. היינו מעלים את מצרים יחד איתנו. היסטוריה אחרת. אתה אומר שהתקלה הייתה רק מצד ישראל. למה שלא תאמר שהתקלה הייתה גם מצד האומות? שגם האומות הרשיעו. כלומר, יש פה שתי בעיות. גם בעיה מצד האומה הישראלית שירדה, וגם מצד האומה המצרית שירדה.
אז היינו בגדר תינוק שנשבע?
היינו בגדר תינוק שנשבע. לכן הגואל שלנו היה תינוק שנשבע בעצמו. כלומר, התינוק שנשבע בין הגויים, האולטימטיבי זה משה. הוא תינוק שנשבע בין הגויים. כן, מה אתה אומר?
הקדוש ברוך הוא יודע את כל המהלכים. אתה אומר שהוא בלה תוכנית וראה שיש שינוי, והקדים לפני.
נכון.
מההתחלה לא היה גוזר 400, לא אומר לאברהם אבינו 400. יודע את התוכנית.
יפה.
מה צריך לעשות?
לא, מה שאתה שואל זה שאלה כללית על כל הכשלים שיש בתנך. כלומר, התורה היא תיאור, הייתי אומר, של שורה של כישלונות אחד אחרי השני. נכון? מבריאת העולם יש כישלונות. וזה לא מפסיק. יש תוכנית, נכשלת. תוכנית, נכשלת. תוכנית, נכשלת. אלא מה? מתקדמים דרך הכישלונות. אז אפשר לומר שזאת צורת העבודה של הקדוש ברוך הוא. צורת העבודה שלו זה לעשות כשל מתוכנן. עכשיו, יוצא לפי זה שאם הקדוש ברוך הוא מתכנן כשל,
זה
תרופה. רק רגע, יותר מזה. זה אומר שאם לא היה כישלון, זה כישלון. אם היה כישלון, זה הצלחה.
הכשל.
מה?
הכשל הוא התרופה.
הכשל הוא התרופה, אפשר גם את זה לומר, אבל אני חושב יותר פשוט, הכשל מתוכנן מלכתחילה. כן? מה?
רגע, אז הדרך הזו של כשל
ו... כשל מתוכנן, אמרתי. כן?
כן,
אבל
יש לנו כשל, ואחר כך יש לנו איזשהו תיקון, זאת אומרת איזשהו...
זה, כן, יש גם, כמו שאשר אומר, יש גם שהכשל הוא בעצמו התרופה. בסדר, זה אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא מכה, מתקן, כולי, יש חטא, יש תשובה. אנחנו מכירים את זה. אני רק אומר שיש פה שיטה. יש פה שיטה אלוהית. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, מן הסתם, הקדוש ברוך הוא יכול היה לבנות עולם לינארי, כן, שבו הכל עולה באופן הדרגתי. אבל לא כך רצה, כן, נאמר בצורה פשוטה. אז לכן גם יציאת מצרים היא פלאית, בגלל שזה תואם את האופי של התוכנית האלוהית בכלל. יש פה כמה שאלות. שלום ובוקר טוב ושבוע טוב. יש מקרים נוספים בהיסטוריה בהם נולד, בהם עם נולד מתוך עם אחר? ואם כן, מה מיוחד בלידת עם ישראל מהרחם המצרי? תודה. האם יש עוד מקרים שעם נולד מתוך עם? עם מתוך עם, אני לא מכיר, אבל יכול להיות. אבל בינתיים זה די מיוחד. כתוב, או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. יכול להיות משהו מיוחד. כן. הקושי, טוב, אפשר אולי להגיד, האומה האמריקאית, מתוך האומה הבריטית, שבאיזשהו שלב, או ההולנדים, מתוך הגרמנים. יש דבר כזה. מצאנו שיש עם שנולד מקרב עם. אבל מה מיוחד בנו? באמת, אנחנו בנו מהאומה הגדולה באנושות, מצרים, זה לא סתם, זה אנחנו... משהו מיוחד מאוד. הקושי של המאמינים, אגב, זה מעניין, שעמים שנולדו מתוך עמים, יש להם נטייה של הזדהות עם עם ישראל. ההולנדים, למשל, או האמריקאים, יש אצל חלק מהם, הכוונה, איזה מין הכרה של שותפות גורל, משהו דומה.
איך זה מתבטא?
בהולנדים, למשל, ההתעניינות המפתיעה שיש אצל כמה קבוצות בהולנד, אני פגשתי בעצמי וגם שמעתי על נוספות, קבוצות של הולנדים שמתעניינים בתורת ישראל ורוצים להיות בני נוח. אבל זה לא רק זה, גם למרות מה שבשואה הם לא בדיוק הגנו על היהודים, אבל גם חלק מהם הגנו על היהודים. הקושי של המאמינים יושב לי לאחר ההסבר, אבל הקושי של הכופרים אינו מתיישב אצלי עדיין. כביכול, פלאי או טבעי, איני מבין מהות התורה, ומתוך כך גם אין לי עניין בתורה. אני מסתדר יופי גם ללא ההמלצות של אלוהים. זה נכון. כלומר, מי שחושב שהתורה ניתנה כדי שאני אסתדר, אז באמת טועה. אני יכול להסתדר טוב מאוד גם בלי התורה. והראיה, יש מיליארדי בני אדם שמסתדרים יופי בלי התורה. ובתוך המיליארדים האלה יש כמה מיליוני יהודים שמסתדרים יופי בלי התורה. אז כנראה שהתורה לא ניתנה כדי שנסתדר. זה כבר, התשובה שלך לא כל כך בטוח שמסתדרים, היא תגובה מבוהלת של דתיים. זאת אומרת, הדתיים מאוד קשה להם, כן, כשאומרים, כשאומרים שהחילוני מסתדר יפה, כן, אומרים, מה פתאום, זה לא חיים והכל, כן, אני לא יודע עד כמה שזה נכון.
לצאת
לרחוב ולראות שכל הדתיים מאושרים.
לא, לראות איך החברה החילונית.
ושכל החילונים אומללים, כן, זה מה שאתה רוצה לומר?
לא, לראות את הדור השני והשלישי.
הדור השני והשלישי כולם אומללים, ואילו הדור השני והשלישי של הדתיים כולם בסדר.
מומללים ברמה של הצורה של הביטוי של
איך שמתנהגים. הם מומללים? אם אדם הוא מומלל, הוא מפסיק להתנהג כמו שמתנהג.
זה לא תרבותי,
נסתכל
על זה, אז הוא
אמור. התלות? אני לא יודע אם זה כל כך נכון מה שאתה אומר. כן, האם אתה פגשת הרבה חילונים בימיך? אני לא יודע. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט האמירה הזאת. זה נכון שיש לאדם צמאון רוחני, ושאדם מחפש משמעות לחיים וכו'. אבל זה לאו דווקא בתורה שהוא ימצא. או שהוא עשוי למצוא את את הסיפוק של הצורך הזה.
ומה עם ההתבוללות בחוץ לארץ? ישראל יורדים בחוץ לארץ, מתחתנים עם גויים?
כן, אז מה רע להם? אדרבה, זה ההוכחה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שהתורה לא ניתנה כדי שלנו יהיה טוב. התורה ניתנה מתוך אינטרס של הקדוש ברוך הוא, לא אינטרס של האדם. האדם יכול להסתדר יפה מאוד גם בלי זה. אבל הקדוש ברוך הוא יישאר בבדידותו. הוא מחפש לו בן שיח. הוא מחפש, זה המושג של הקדושה. כלומר, התורה לא נותנת מוסריות, היא לא נותנת עושר, היא נותנת קדושה. הקדושה זה המפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא. למי יש אינטרס במפגש הזה? יותר לקדוש ברוך הוא מאשר לאדם. מובן? רגע, אני רוצה להבין פה משהו. האם אנחנו מצפים מגויים להיות מוסריים, כן או לא? אל תתחמק, תן תשובה.
כן?
כן, יפה. האם אנחנו מתירים לגוי ללמוד תורה?
לא.
אז איך אתה, אם אתה אומר שכדי להיות מוסרי וטוב אני צריך תורה, איך אתה מונע את האמצעי הזה ממיליארדי בני אדם?
אני חושב שלעם ישראל יהיה תורה.
איך זה יעזור להם?
מוסרים להם גם.
לא, אלא מה? מה שזה אומר, שכנראה התורה לא באה כדי לעשות אותך מוסרי, אלא התורה מניחה כהנחת יסוד שאתה קודם כל מוסרי. ואז, אם אתה כבר יצאת ידי חובת דרך ארץ שקדמה לתורה, על גבי זה ניתן להביא לך עוד קומה. בסדר? שהיא קומת הקדושה, שהיא מיוחדת לנו, קידשנו במצוותיו.
הרב אמר
פעם
שהאדם נולד פרא, והתורה היא זאת שמעדרת אותו.
אני אף פעם לא אמרתי את זה. אני אמרתי משהו אחר לגמרי. אני מעולם לא אמרתי שהאדם נולד פרא והתורה מעדנת אותו. אמרתי שהאדם נולד פרא והמוסר מעדן אותו. עכשיו, מאיפה המוסר בא? המוסר לא בא מן הטבע, זה אני מסכים. מה שמכנים המוסר הטבעי זה פיקציה. המוסר בא מהנשמה. בסדר? המוסר של האדם בא לו מהנשמה שמפתחת אצלו הכרה מוסרית. וזה מין השקה כזאת בין העולמות. אבל לאדם יש נשמה גם בלי שהתורה ניתנה. זה לא התורה יצרה לנו נשמות.
ומי שלא מוצא מוסר מחוץ לתורה, זה ימצא אותה בתוך התורה?
אם אדם לא מצא מוסר בתוך, מחוץ לתורה, כשהוא ילמד תורה הוא יהיה מושחת. לפי ההלכה שאומרת שתלמיד שאינו הגון אין מכניסין אותו לבית המדרש. כי אם הוא ייכנס לבית המדרש, הוא ישתמש בתורה כדי להגדיל את שחיתותו.
כן, אבל אנחנו נזכיר את הסיפור של... רבי יהושע ורבן גמליאל, שבסוף יצא מזה שרבן גמליאל טעה בה, כי נוספו מלא ספסלים.
הפשט של הסיפור עם רבן גמליאל ורבי יהושע, אם צריך להוסיף ספסלים או לא צריך להוסיף ספסלים בבית המדרש, מדובר במי שאין אנחנו יודעים מה תוכו, נכון? זאת אומרת שאנחנו, מה אמר רבן גמליאל? מי שאין תוכו כברו, נכון? זאת אומרת שבמקרה של ספק עליך להקל ולא להחמיר. הרי מי שאם התלמיד הגון לכולי אלמה, פשיטה מכניסים אותו. אם הוא לא הגון, פשיטה לא מכניסים אותו לכולי אלמה, גם לרבי יהושע. אלא מה, על מה מחלוק בין רבי יהושע לרבן גמליאל? במקרה של ספק, הוא על הגבול.
אז מה עושים עם המושחתים?
מה עושים עם המושחת? מלמדים אותו דרך ארץ. איפה? מחוץ לבית המדרש. בסדר? לכן, לכל ישיבה, לכל מקום שבו לומדים תורה, יש מכינה של דרך ארץ, שבה מכינים את האדם להיות ראוי להיכנס לבית המדרש. נכון? המכינה הזאת, אגב, נמשכת 13 שנה, עד שאדם בר מצווה. הוא לא בר מצווה, כלומר, לא ראוי לקיים מצווה, כל זמן שהוא לא סיים את ה-13 שנה של קניית דרך ארץ.
זה בעיקר אצל
ההורים למעשה? טוב, ובכן, אנחנו לא נרחיב בדיון, ואנחנו נמשיך בלימוד המערב. כן, בבקשה.
אמרתי לגבי אלף דור.
מה? אלף דור, כן.
מי הבנת שאני מזה חכים? זאת תורה אלוהיתה של ישראל, ככה הייתה גלובלית.
יכול להיות, כן.
שאלה שנייה, אז למה הובלתי שאני אשכח לנשא ישראל, כמו שחולה? זה
היה פה הגרת
של
רפואה,
זה
בגלל
הסיבה הזאת שמצרים, בעצם מצרים,
כמו
זה
הסיבה? לא. סתם דרך ארץ. השכל הרי נבנה מהכשל, שכן אין אדם עומד על דברי תורה עד שנכשל בהם, וכן נאמר אין חכם כבעל ניסיון. אלו מילים. טוב, עמודה שמאלית. וראיה, עכשיו פה הוא דיבר על זה שצריך להגיע ל-60 ריבו, כן? 600 אלף ואז אפשר לצאת ממצרים. כלומר, יש הבשלה. כלומר, יש איזה חיסרון. מה? כל זמן שאנחנו לא הגענו לזה שהיא הבשלה, אנחנו לא יכולים לצאת. כן, זה כמו שבסוף ההיריון, בסוף החודש התשיעי, הוולד מוכן, ולפני כן זה לא כל כך כדאי להוציא אותו. אז כך גם, 600 אלף, אז ישראל יכולים לצאת ממצרים. בסדר?
זה כשלעצמו היה נס
שהגענו ל-60 ריבו.
שכל אישה עדה שישה בקרס אחד.
אני לא יודע עד כמה זה נס. כן, כי...
לא נס?
לא, אני אגיד לך למה. יש מה שנקרא ריבוי טבעי מואץ. יש מספר מקומות בעולם, ביניהם הנגב, בחברה הבדואית, או ברצועת עזה, או בבנגלדש, ששם הריבוי הטבעי הוא בכמות אדירה. ועל פי מה שאנחנו רואים במציאות, אין זה פלא שתוך 210 שנים הגיעו ישראל ל-60 ריבוי.
בגלל ריבוי נשים, בגלל...
ריבוי נשים, לא שני, אז יש כל מיני הסברים.
שישה בקרס אחד.
שישה בקרס אחד, אתה מאמין לזה? סליחה, אתה מאמין לזה?
כן.
אני לא.
אתה שומע, כל אלה שארבעה וחמישה ושש הולדות, זה פוריות.
ברור, לא, אז אני אומר, שישה בקרס אחד, זה יכול להיות פעם אחת, שתיים, 10 פעמים. שזה יהיה בדרך של קבע, לא. מובן? כלומר, במיוחד שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים מיותרים. אם יש צורך באמת בנס, אז עושים אותו, אבל סתם ככה, פשוט. טוב. 60 ריבו זה רק הגברים. המבוגרים, הגברים המבוגרים. זאת אומרת, לפי, יש באחד המקורות בחזל, שנשים היו גם כן 60 ריבו, זה לא כל כך מסובך, כן? זה חצי חצי. והטף היה גם כן 60 ריבו. יוצא שהאוכלוסייה שיצאה ממצרים הייתה 1,800,000. כן? לפעמים אנשים אומרים, היו 5-6 מיליון. לא נכון. היה 1,800,000 יוצאי מצרים. כן. כן. האם אין איזשהו... כן, הבנתי. האם אין איזשהו קושי באמירה שהקדוש ברוך הוא נזקק לאדם? ודאי שיש בזה קושי. יש בזה קושי פילוסופי אדיר, איך אפשר לקבל דבר כזה. נכון? אז אני רוצה להגיד לך שיש בזה שלוש דעות. יש הדעה של עובדי עבודה זרה, יש הדעה של הפילוסופים, ודעת תורתנו. אני מקדים מראש שהדעה הנכונה היא דעת תורתנו. דעת עובדי עבודה זרה היא שבאמת האלים זקוקים לאדם. כלומר, אם לא ניתן קורבנות, האלים רעבים. אז מסכן האל, הוא בעצם איזה מין פודל של האדם. יש העמדה הפילוסופית שהיא הפוכה. אומרת, אלוהים לא צריך את האדם, מסתדר לו לבד, בשלמותו העליונה. האדם איכשהו יכול לנסות להידבק, אבל הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו. זה העמדה הפילוסופית. העמדה של היהדות מורכבת משלושה סעיפים. סעיף א', סעיף ב', סעיף ג'. סעיף א' הוא, אלוהים לא צריך את האדם. זה כמו הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך. סעיף ג', לכן הוא צריך. כמו העמדה האחרת. עכשיו, פה פתרנו את כל הבעיות. מצד אחד, הוא באמת לא צריך. אבל הוא באמת צריך. כי הוא רצה להיות צריך, אבל זה מרצונו החופשי, הוא יכול גם להפסיק את זה, אז זה בסדר.
מה זה?
600
אלף
אנשים
שהם
בעצם
אלוהים
צריך
אותם?
לא סופר את הזקנים. אתה אומר שמעל גיל 60, לא כל כך ברור, כן, כמה זקנים כבר היו? רק שנייה, אני אתייחס עוד מעט לנושא של ה-60 ריבו, אבל יש פה שתי שאלות אינטרנטיות, אני לא יכול לעמוד בזה. אז אין לי עניין לסייע לאינטרס האלוהי. אין לי כל סיבה ללמוד ולקיים התורה. אז אם אין לי עניין לסייע לאינטרס האלוהי, אין לי כל סיבה ללמוד ולקיים תורה. שתיים, כל הגויים לומדים תורה. אולי חלקית או מעוותת, אבל הם ודאי לא שואלים את היהודים אם לעשות כן. טוב, לגבי השאלה הראשונה, אם אין לי עניין לסייע לאינטרס האלוהי, אז זה ממש לא יפה. זה לומר ככה, זה כפיות טובה. הוא נתן לך את החיים, אז... תעשה בשבילו משהו, ג'סטה. שתיים, כל הגויים לומדים תורה, אולי חלקית או מעוותת. לא יודע, זה לא, כל הגויים לומדים תורה, בתרבויות שבאו במגע עם עם ישראל. אז היום באמת כל כדור הארץ יודע על תורת ישראל. אבל זה לא דבר שתמיד היה. מה הבסיס לזה שאנו העם המוסרי שבא ללמד את העולם מוסר, אם לא מזה שאנחנו עם אלוהי, שהאלוהים נתן לו תורה, שהיא הקשר שלנו לאל? אנחנו לא העם המוסרי שבא ללמד את העולם מוסר, אלא דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שבמשך הדורות המוסר הלך והתפתח. כשהוא הגיע להצלחה במשפחה של האבות, שאז נוצר מה שנקרא איחוד המידות, אחדות הערכים, אז ניתנה התורה לישראל. זאת אומרת, מה שאנחנו מלמדים את העולם זה שהמוסריות היא תנאי למפגש עם האל. אבל לא שהמפגש עם האל הוא הבסיס של המוסר, בדיוק הפוך. וכאשר הגויים רואים את המוסריות של עם ישראל, אז הם גם אומרים, עכשיו אנחנו מבינים מדוע הם קיבלו את התורה. בסדר? טוב, עכשיו לגבי ה-60 ריבו. אני רוצה להתייחס גם פה לאיזשהו קושי שמצוי בביקורת הארכיאולוגית. ידוע שכנגד התורה מן השמיים קמו בדורות האחרונים שני אויבים. האחד, ביקורת המקרא. השני, הביקורת הארכיאולוגית. ביקורת המקרא מנתחת את הטקסט של התנ"ך כדי להוכיח שלא מן השמיים הוא הטקסט הזה. זה הטענה האחת. מתוך הטקסט של כתבי הקודש רוצים להראות, הנה זאת יצירה אנושית, יש פה סתירות פנימיות וכדומה. זה כבר איזה בערך 200 שנה שביקורת המקרא פועלת, ואפשר לומר במשך הדורות למדנו להתמודד איתה. היא היום הרבה פחות רלוונטית מבחינת ביקורת האמונה ממה שהיא הייתה נגיד לפני 100 שנה. אבל בדור האחרון התחילו יותר לדבר על הביקורת הארכיאולוגית. קמו טענות של מספר ארכיאולוגים שטוענים שהתנ"ך לא היה, שהרי אין לו תיעוד היסטורי משכנע, ולפעמים יש גם נתונים ארכיאולוגיים שסותרים את העובדות המובאות בתנ"ך. אם כן, התנ"ך הוא יצירה מאוחרת ואיננו מתאר מאורעות שהיו, לא של ההתגלות וכדומה. עד כאן ברור? כן. אחת הטענות של אותה אסכולה זה המספר המופלג של בני ישראל היוצאים ממצרים. איך יכול להיות שיהיו 60 ריבו? כלומר, הכוונה 1,800,000 נפשות, הוא יודע מה, הוא 2 מיליון, אם נוסיף קצת כמה זקנים פה ושם, שלא לדבר על הערב רב שגם מצטרף, שגם זה לא קטן. יש אפילו דעה שאומרת שהערב רב היה גם כן 60 ריבו, אז בכלל זה משהו, מספרים אדירים. והאמת היא ש... וגם השאלה איך הם מתקיימים במדבר כל כך הרבה זמן, טוב, זה לכאורה לא טענה, מה זאת אומרת? הרי אם הקיום של עם ישראל, לפי עדות התורה בעצמה, הוא קיום ניסי, מן מן השמיים ובאר הוא ניסי, אז אין קושי, בסדר? אבל יש מה שנקרא הסקר הארכיאולוגי. מה זה סקר ארכיאולוגי? זאת שיטה מדעית שבאה על בסיס שרידי חרסים ועוד כמה ממצאים מהסוג הזה, לבאר את אופיו של יישוב מסוים או של אזור מסוים בתקופה נתונה. אפשר להשתמש בשביל זה קצת בפחמן 14 ועוד כמה דברים כאלה. ואז אנחנו יכולים להגיד, לבדוק בשכבה נתונה, מה היה מצב התרבות החומרית ואפילו הרוחנית באותם הימים, וגם מה היה ההיקף של האוכלוסייה באזור נתון. קוראים לזה סקר ארכיאולוגי. פשוט בודקים כל גבעה, כל צ'ופצ'יק, רואים מהם האחוזים על פי מדגמים של חרסים וממצאים מהסוג הזה בתוך האדמה, ועל פי זה אפשר לקבוע פחות או יותר מה היה ההיקף של האוכלוסייה באותם הימים. בסדר? בעשרות שנים האחרונות נערך מה שקרה סקר יהודה ושומרון, ומהסקר הזה עולה בתור הערכה מדעית השערתית שבכל ארץ ישראל בימי יהושע בן נון, כולל עבר הירדן המזרחי, היו 300,000 בני ישראל, אנשים, נשים וטף, ולא 1,800,000. וכן אתה רואה פה סתירה חזיתית לכתוב בתורה. עד כאן הקושיה הארכיאולוגית. קושיה טובה? לא. התשובה היא שזה ממש לא נכון. פשוט מאוד. האופן שבו עורכים את הסקרים הארכיאולוגיים זה שיטה מאוד מאוד לא מדעית. בגלל שהצורה שבה בודקים את הדברים היא ממש לוקלית, היחיד מבין הארכיאולוגים שעשה על זה עבודה רצינית זה אדם זרטל. אדם זרטל הוא הארכיאולוג שגילה את המזבח בהר עיבל. בשנים האחרונות, לפני כ-15 שנה בערך, מצאו את ה... 15 או 20 שנה. קיצור, מצאו את המזבח בהר עיבל, מי שמצא אותו הוא הארכיאולוג אדם זרטל, קיבוצניק, שכחתי מאיזה מקום. אין שמר? כן, עולה להיות. והוא מזה 5 שנים סוקר בסקר ארכיאולוגי משלו את אזור אפרים ומנשה מתקופת ההתנחלות, והוא בודק כל גבעה וכל ודי וכל צ'ופצ'יק, והוא לבדו בשיטות שלו גילה 1,000 אתרים שלא היו ידועים. שימו לב, 1,000, זה מספר מדהים, 1,000 אתרים שלא הכירו אותם. עכשיו, אני לא אומר שכל האתרים הם מהתקופה של ההתנחלות, אולי חלקם ביזנטים, חלקם צלבנים וכו'. אבל ברגע שאתה רואה הפרש כל כך גדול בין מה שהיה נחשב לממצא המדעי הברור לבין עבודת פרך שנעשית במשך 5 שנים, זה אומר לך שהשיטות האלה אינן יכולות לבדוק באופן אמיתי או אפרקו פנים מוחלט את הנתונים של תקופת יהושע. דבר נוסף, אי אפשר בשום אופן לדעת כמה אנשים נתחסו לחורבה אחת במקדם. כן, זה שאתה מוצא שרידי ביתן ואתה אומר מן הסתם ישבו פה 10 אנשים, אתה לא יכול לדעת. בסדר? אז גם אני אומר את זה פשוט מבחינת לפעמים אנשים שואלים את עצמם כל מיני שאלות בארכיאולוגיה, אז אני אומר, פה בנושא הזה זה לא מדעי. אם כבר דיברנו על הארכיאולוגיה, אני רוצה להוסיף עוד איזה כמה פרטים, אולי, כן? רק סתם כאן בשביל הכיף. למשל, יש טענה עתיקה שספר בראשית לא יכול להיות שהוא מתאר עובדות מתקופת ספר בראשית, בגלל שיש שם שתי עובדות אנכרוניסטיות. וזה פוסל את כל ספר בראשית. כלומר, אם יש שתי עובדות אנכרוניסטיות, סימן שמחבר ספר בראשית לא ידע על מה הוא מדבר. טוב מאוד. אנכרוניסטי, הכוונה שמתאר עובדה שלא מתאימה לתקופה. למשל, אם אני אומר לך שנפוליאון הגיע במטוס, כיוון שלא היו מטוסים בימי נפוליאון, אז זה סימן שמי שכותב את זה לא יודע על מה הוא מדבר, לא יודע מה העובדות בימי נפוליאון, אז הוא משקר. בסדר? עכשיו, אחת משתי העובדות זה הביות של הגמל. הרי בימי אברהם אבינו, זה המאה ה-18 לפני הספירה הנוצרית בערך, אנחנו רואים שאליעזר עבד אברהם יוצא לחרן עם 10 גמלים. סימן שהגמל מבוית. והרי הגמל בוית רק מהמאה ה-12 לפני הספירה ואילך, ולא לפני כן. אם כן, מחבר ספר בראשית שמייחס לעבד אברהם גמלים, סתם מדבר. הנה, זה אנכרוניסטי. ברור? טוב. תשובה. לפני כמה שנים מצאו בתל הללח, שהוא תל באנטוליה, דיינו טורקיה של ימינו, מצאו כתובת מהמאה ה-18 לפני הספירה, דיינו מהתקופה של האבות, מתקופתו של אברהם אבינו. ושם כתוב לתת מנת מספו לגמל. ומזה הגיעו למסקנה שאכן הגמל כבר היה מבוית במאה ה-18 לפני הספירה. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שדעה בתחום של אותו מרחב שנים עתיק, דעה משתנה על פי מציאה או אי מציאה, מקרית לפעמים, של כתובת. בסדר? זה כמו שלאחרונה טענו שדוד המלך לא היה ולא נברא. זה סתם איזה המצאה מאוחרת. רק שהבעיה אחת, מצאו כתובת בגליל ששמה כתוב מתקופת בית ראשון, בית דוד. אז אם בתקופת בית ראשון מישהו כותב בית דוד, אז זה מתייחס למישהו בשם דוד. ועוד שיש לו בית, שזה נו בית מלוכה. אז סימן שדוד המלך כן היה. אז עשו מאמצים אדירים כדי להוכיח שמה שכתוב שם זה לא בית דוד אלא בית דוד, ושזה משהו אחר לגמרי. יש לי עוד כמה דוגמאות לרוב, רק רציתי פשוט שבשביל הכיף שתדעו.
אולי היה כינוי לגוליאת.
כן, טוב.
הרבה אנשים לא מאמינים למדע.
לא, אתה
מאמין למאה השנה האחרונות,
לרפואה
של...
מה שאתה אומר?
הוא מחזיק את האבר מחד 3 מיליארד שנה.
לא, רגע, 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 רגע. דברי כבודו לא מקובלים עליי גם כן.
אני יודע, אני
לא מאמין לך. נתון מדעי הוא אמין, בתנאי שהוא מדעי. זאת אומרת, אם יש לי מישהו ראייה למה שהוא אומר, נקבל. אם הוא יאמר על סלע, שהסלע הזה הוא בין 3 מיליארד שנה, והוא יביא לזה ראייה, אנחנו נקבל. רק צריך לבר, אם הראייה היא ראייה, זה הכל. אנחנו לא נתנגד לדבר שבאו עליו ראיות. כן? איך אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי? חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, או במה שהשכל דוחהו ורואהו כנמנע. אז כך שאם יש לך ראייה ברורה לדבר, אז אנחנו מקבלים. רק צריך להיות בטוח שזאת ראייה. למשל, הטענה בארכיאולוגיה, לא מצאתי, זה לא אומר כלום. לא מצאנו אין הראייה. אתה יודע שאף אחד לא מצא את המקל הליכה של אברהם אבינו שבו הוא עלה להר המוריה. לא מצאנו. אפילו לא מצאנו את שיני החמור שהוא הניח למטה בתחתית ההר. מאוד מוזר, לא? זה לא ראייה לכלום הדבר הזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.